טוב, שלום וברכה. לפניכם מקור מספר 2, אנחנו בגמרא במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא, הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחת בזמנו, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות, אילן, בחג נידונים על המים, ואדם נידון בראש השנה, וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום, שנאמר, ותפקדנו לבקרים. רבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה, שנאמר, לרגעים תבחננו. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שיש דבר שנקרא נחתם, גזר דין נחתם. וקשה מאוד להתפטר מתחושה של ייאוש מסוימת, כשאתה שומע שיש איזשהו גזר דין שנחתם. נחתם, פירושו של דבר שזהו, שככה זה יהיה. אם נגזר לך שמה שיקרה לך בעוד 3 חודשים ויומיים, אז זהו. שום דבר לא יעזור, זה נחתם. ובאמת יש הרבה סימוכים והרבה דעות נוספות של חז"ל והרבה מקומות שהם נותנים, שהם מדברים בעצם על אותו עיקרון, שיש איזשהו גזר דין שנחתם, וקשה מאוד להתפטר מתחושה של ייאוש, של משהו שהוא זהו, סופי, נגמר. סגור. ולא ייתכן שזה בעצם הכוונה, אבל אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, במיוחד בפיוט, שאנחנו כל כך מתרגשים תמיד בראש השנה וביום כיפור, פיוט של רב אמנון ממגנצה וניתני תוקף, אבל גם שם, התוכן של הפיוט, אחרי שאנחנו מבינים שמלאכים יחפזו וכל זה, אנחנו אומרים שבראש השנה, אצלכם מקור מספר 1, יכתבון, ביום צום הכיפור יחתמון, כמה יעברון, כמה יעברון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי ברעב, מי בצמא, מי ברעש, מי במגפה. ועוד ועוד ועוד, מי ינוח ומי ינוע, וכל זה, זה דבר שהוא עד פרטי פרטים, מי יעני ומי יעשיר, כל זה, כל פרטי פרטים של חיים שלך, הכל נגזר. וכמו, אנחנו מכירים את זה, מה שנחתם בטבעת של המלך, אין להשיב. אבל זה נאמר על מלך גוי, על מלך רשע. זה דבר שהוא לא יכול להיות מיהדות. המחשבות הללו, דעה הזאת, תחושה הזאת, לא ייתכן שזה בעצם התוכן של תורת ישראל. ובאמת, אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים שהמוטיב הזה, המוטיב שהכל משמיים והכל נגזר וככה זה יהיה, המוטיב הזה הוא בא מגויים, במיוחד מעבודה זרה. הרעיון של שיש איזושהי תוכנית מסודרת בשבילך, מה עומד להתרחש איתך במשך הזמן הקרוב, או במשך השנה הקרובה, או בחייך. תוכנית הזאת, זאת אומרת, הרעיון הזה הוא היה מאוד מאוד מאפיין כל תרבות של עבודה זרה. ממצרים העתיקה, ואשור, בבל, התגלגל ליוון, רומא, ומשם נוצרות, אסלאם. זה התוכן. הכל משמיים, הכל אל או אלים קבעו לך, וזהו, נחתם. אולי באופן ספרותי אפשר לראות את הביטוי של הרעיון הזה, הוא הגיע ככה בצורה מאוד בולטת, מאוד ציורית, בתרבות יוון, בתיאטרון של סופוקלס. המחזות, כמעט כל המחזות יווניות כאלה, אבל במיוחד אצל סופוקלס, זה מחזה יווני שחי לפני 2500 שנה. זה הרעיון. מה שקבעו לך משמיים, זה ודאי יקרה, לא יעזור כלום. יש לו מחזה שנקרא מלך אדיפוס. במחזה הזה מסופר בא איזה נביא למלך, שלמלך הזה נולד ילד, תינוק. בא נביא ואומר לו, דע לך שכשתינוק הזה יגדל, אז הוא יהרוג אותך ויתחתן עם אשתך, עם אמא שלו. אז מלך מנסה למנוע את הגזירה מן השמיים, והוא מחליט להרוג את הילד. הוא מוסר אותו לאחד החיילים שיהרוג אותו. חייל לוקח את התינוק, מוציא אותו החוצה, מחוץ לעיר, ופתאום הוא רואה שעובר שם רואה צון. שואל את הרואה צון, לאן אתה הולך? אומר לו, אני הולך לארץ רחוקה, לקצה העולם, רחוק, רחוק מכאן. אז אומר לו, חייל, אולי תיקח איתך את התינוק, סתם במתנה תגדל אותו, יהיה עבד שלך. הוא ריחם עליו, ונתן לו את התינוק הזה. רואה צון לקח תינוק, הגיע איתו באמת לארץ רחוקה מאוד, על קצה עולם, ושם בארץ הזאת הוא פוגש זוג אנשים שאין להם ילדים. אנשים הללו רואים תינוק, איזה חמוד, איזה נחמד, הוא כבר לא תינוק, הוא ילד, הוא קצת גדל שם כבר, הוא בן שנתיים משהו, שנה. ואז הם אומרים לו, אולי תמכור לנו אותו. הוא מסכים. מחר להם את התינוק. תינוק גדל, נתנו לו שם, אדיפוס. ולא גילו לו שהם לא אבא ואמא שלו, שהם ההורים המאמצים. תינוק גדל, נהיה אדם גדול וחזק, מבוגר, ואז בא אליו נביא ואומר לו, דע לך שעוד מעט אתה תהרוג את אבא שלך ותתחתן עם אמא שלך. ובנים שלך יהיו אחים שלך, ואחים שלך יהיו בניך. כמובן, אם נביא אמר, אז אין מה לתקן, אין ספיקות, אין שאלות. ובכל אופן, אדיפוס מחליט, כמו אבא שלו, מחליט ללחם נגד הגורל, נגד הגזר של אלים. הוא עוזב את הבית, ובורח מהבית שלו כדי לא להרוג את אבא ואמא, ולהתחתן עם אמא. והוא הולך רחוק, רחוק מהבית, כמה שיותר רחוק, לקצה העולם, לארץ רחוקה, רחוקה. ושם בדרך יש לו כל מיני תלאות, מתנפלים עליו כל מיני שודדים, הוא נלחם איתם ועוד ועוד, שם כל מיני סיפורים קוראים לו, הוא מגיע לעיר, שם מציל את העיר מאיזה חיה כזאת, ספינקס, לא משנה. ואז כיוון שהוא הציל את כל העיר, אז אנשים רוצים להמליך אותו למלך, כי הם בעצם חייבים לו את החיים שלהם. רק יש פרט אחד קטן ששם עדיין מעכב, חסר. יש להם כבר עדיין מלכה. היא אלמנה של מלך הקודם. וכדי להיות מלך בתוך הממלכה שלהם, הדרך החוקית היחידה זה שהוא יתחתן עם המלכה. אומנם היא קצת מבוגרת ממנו. הוא מתחתן איתה, נולדים להם ילדים, ואז מגיע אליו נביא, ואומר לו, הוא מה שהיה, מה שקרה. אתה התחתנת עם אמא שלך, והרגת את אבא שלך, ואחים שלך הם ילדים שלך, וילדים שלך הם אחים שלך. ואז אדיפוס מזועזע, כועס, נשבר, מצטער, וכאות מחאה נגד הגורל העיוור שעשה לו דבר כזה, ואלים שעשו לו ככה, אז הוא מעוור את עצמו, הוא מוציא לעצמו עיניים. ואז הוא נהיה עיוור, ומעכשיו הלאה הוא מסתובב בדרכים, מקבץ נדבות, העיקר שלא להסתכל על העולם הרע הזה, העולם שבו קוראים כאלה דברים נוראים. הגישה הזאת, שהכל נגזר לך משמיים, היא התגלגלה מעבודה זרה לנוצרות, שהם יהיו מאוד מאוד מושפעים מיוון, ולאסלאם, ומשם, מהשכנות שלנו עם שכנים הערבים, זה חדר ליהדות. ומהשכנים האירופאים שלנו, דרך נוצרות, זה גם חדר ליהדות, אבל זה לא יהדות אמיתית, אלא זה יהדות פולקלורית. דהיינו, יהדות עממית. אותה יהדות ששמה פה הסרט אדום כזה, וחושבת שזה יראת שמיים גדולה. מין מעין יהדות עממית. ואנשים חושבים שזה ביטוי גדול לאמונת השם, לאמונה בהשם. וכל פעם שקורה משהו במשפחה, משהו טוב או רע, לא משנה, תמיד תמצא איזה דודה שתגיד לך שמה שקרה זה מכתוב. זה מכתוב, מכתוב, היה מכתוב שם בשמיים. ואם הדודה הזאת היא דודה סגנון אחר, קצת משכילה, קצת אקדמית, אז היא תגיד לך שזה דטרמיניזם. שזה, אבל זה אותו מכתוב, זה פשוט במילה הלועזית, אבל זה אותו עיקרון, אותו מכתוב. ככה גורל שלך, כן? שמעתם ביטוי כזה? קרה לך משהו? זה הגורל שלך, ככה זה הגורל, או כן, זה המזל שלך. והאמת היא שהגישה הזאת היא גישה לא נכונה, מוטעת, ואפילו מזיקה. זאת גישה שהיא כביכול, יש בזה משהו כמו פסאודו-יהדות, פסאודו-דתיות. באמת, זאת אמירה אלילית, מובהקת, שאומרת הכל מן השמיים, או בגרסה הפסאודו-יהודית, זה נקרא הכל מאת השם יתברך. האמת היא שהאמירה הזאת היא אנטיתזה ליהדות. אין בתורת ישראל אמירה הכל מן השמיים. כל הדיבורים שהכל מהקדוש ברוך הוא, הכל מהשם יתברך, הכל מלמעלה, כל זה, זאת השפעה של עבודה זרה מובהקת. ביהדות אין דבר כזה, אין לנו שום דבר שהוא מן השמיים. ולכן תמיד, תשימו לב שאצלנו תמיד, כמעט תמיד, יהיה תורף שדבוק לשטר הזה שיאמר שהכל מן השמיים. ברגע שאנחנו נגיד שהכל מן השמיים, מיד חז"ל יבוא ויגידו, חוץ מי יראת שמיים. ויראת שמיים, רמב"ם מסביר, מה פירוש הדבר? בחירה חופשית. מה זה בחירה חופשית? כמעט הכל. כל החיים שלך, כל מה שאתה עושה. אין לנו אמירה כזאת שהכל מן השמיים ונקודה. להפך, יש לנו הרבה ביטויים אחרים שמיד באים ומבטלים כל ההסתכלות של עבודה הזרה הזאת. הם יגידו לך שה... מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחיה רעה, מי יעשיר, מי עני, כל זה נגיד, 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 ובסוף אנחנו ודאי נוסיף. ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. וללא תוספת הקטנה כביכול הזאת, כל אמירה הקודמת היא אמירה... היא אמירה אלילית מובהקת. אין לנו משהו שהוא נגזר וזהו, נחתם, שום דבר לא יעזור, ככה. אלא להפך, אנחנו כל הזמן נדגיש ונאמר שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. זאת אמירה יהודית מובהקת. אצלנו קשר עם השם הוא קשר תמיד אינטראקטיבי, דהיינו, הוא דו-שיחי. יש בינינו יחסי גומלין, יש בינינו משהו שאנחנו נמצאים במין אינטראקציה. הקדוש ברוך הוא לא מנחית עלינו כל מיני גזירות, ולא מחליט כל מיני אמירות. אלא להפך. כל מה שמגיע לבן אדם, זה תמיד מגיע כפועל יוצא, כתגובה, כמשימה לאדם הזה, ספציפי עצמו. וזה דבר שהוא מאוד מחייב. אתה מבין שזה לא סתם מישהו עשה לך משהו, גזר עליך. ככה רצה השם יתברך. אין לנו את זה. האמירה הזאת שהכל מן השמיים היא אמירה מאוד מאוד מפתה. למה היא כל כך התפרסמה? למה היא כל כך התביתה? כן, כל כך נתפסה בעממיות, בפולקלור ישראלי? כי בסך הכל זה מאוד נוח לחשוב שהכל מן השמיים. זה מאוד שווה לך שהכל מעת השם יתברך. למה זה כל כך מושך אותנו לעשות ולומר שהכל מעת השם? כי ברגע שיש הכל מן השמיים, ברגע שיש משהו שהוא מכתוב לך, אז אין לך שום אחריות על החיים שלך. אתה פטור. אתה לא צריך להשתנות, אתה לא צריך לתקן מעשיך, אתה לא צריך לחזור בתשובה, אתה לא צריך כלום. פשוט אתה יודע שהכל מקדוש ברוך הוא, הוא יגזור אליך והכל יהיה בסדר, בעזרת השם. ואם זה לא הולך, אז אתה מסכן, פשוט זהו, אבל אין מה לעשות. וככה יושבים אנשים שהם עד גיל מאוחר לא מתחתנים. למה אתה לא מתחתן? כי השם לא שלח לי זיווג מתאים. למה אתה לא עובד? כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לי עבודה. ולמה אתה לא מטפל בדברים אחרים? כי השם לא נותן. לכן השם נקרא ככה, השם. הוא השם בכל דבר. אבל מצד שני, אז מה נחתם? גמרא הרי אומרת את זה בפירוש. נחתם, אנחנו ראינו את זה. אלא, אנחנו מבינים שכל אדם שבא לעולם, יש לו משימה. כל אדם שנולד, הוא נולד במטרה מסוימת, עם סיבה מסוימת, לצורך מסוים. הוא לא סתם בעולם הזה. וכיוון שכך, אז אנחנו מאמינים שהמשימה שיש לכל אדם היא משימה מיוחדת, כזאת שאף אחד אחר לא יוכל לעשות אותה. זאת אומרת, יש משהו באופן, איך אתה קולט את העולם, איך אתה לומד תורה, איך אתה מתייחס, איך אתה בונה, איך אתה משנה את זה, יש משהו שאף אחד אחר לא יכול לעשות את זה, וכשאתה עושה את המשימה שלך, זה דבר שהוא בתחום הזה, באופן הזה, אין מישהו יותר ממך. זאת אומרת, איך אתה לומד תורה, רב עובדיה יוסף לא יכול ללמוד. הוא יכול ללמוד אחרת, אולי יותר, אולי יותר עמוק, אולי יותר רחב, אבל לא כמוך. לא רב עובדיה, ולא רבנים אחרים, ולא משה רבנו. כי אם הם היו יכולים ללמוד תורה כמוך, ולחיות כמוך, ולעשות דברים במקומך, אז למה שתיוולד? זה ברור. איך שאתה תעשה את המשימה שלך, אף אחד לא יעשה אותה. בשביל לעשות את המשימה, צריכים כלים. תסתכלו אצלכם מקור שבע, אומר על זה, אומר על זה שפת אמת. כל אדם נברא על דבר מיוחד, מה שאי אפשר לאדם אחר לתקן, רק הוא, וכולי. אותו עיקרון, עכשיו אנחנו מבינים שבשביל לקיים את השליחות שלך, את המשימה שלך, אתה צריך בשביל זה כלים מסוימים, אתה צריך בשביל זה אמצעים. את הכלים הללו, אמצעים הללו, אנחנו מבקשים מהשם ואנחנו מקבלים ונגזר ונחתם בהתאם למשימה, בהתאם למצב איפה שאתה נמצא, או בשלב מתקדם של ביצוע המשימה. ולכן אתה מקבל כלים במצב הכי טוב שאדם נמצא, בשיא של ההכנה שלו, הוא מקבל את הכלים הללו. וזהו ראש השנה ואחר כך יום כיפור. זאת אומרת, 40 יום אתה מתכונן, מנסה להגיע לרמה רוחנית כמה שיותר גבוהה, וכשאתה מגיע לרמה הזאת, שם קובעים מה הכי מתאים לך, אבל לא סתם גוזרים עליך שאתה תשבור רגל, לא סתם קובעים לך שאתה עכשיו יקרה לך דבר כזה או אחר, אלא זה מותאם לך. תסתכלו, אומר על זה רב סולובייצ'יק, מקור 7א. את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת, במקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת, בנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל על עצמי את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם. ההשגחה יודעת איכן וכיצד יכול הפרט היחיד, על חסרונותיו וכוחות הנפש העצורים בו, לקיים את שליחותו. באילו נסיבות ותנאים ובאיזה חברה יהיה זה כוחו של אדם למלא את שליחותו. בורא עולם פועל בהתאם להלכה אומרת כי לא ייתכן למנות שליח כדי לבצע תפקיד שהוא למעלה מכוחותיו של השליח. זהו שליחות, זה מושג כזה, מושג בגמרא, מושג הלכתי, שליחות שאי אפשר לקיימה. והיא מחוסרת כל ערך, מאחר שאם ממנים אדם למלא שליחותו, שליחות, מן הראוי לתן לו את היכולת לפעול כשליח. משום כך נברא היחיד בתקופה ובמקום שבהם יוכל לקיים את פעולתו לשם קיום שליחותו. אז מפה, מה שאנחנו עכשיו ראינו, אנחנו מבינים, שבעצם כל התפילות וכל מה שאנחנו מבקשים בראש השנה, הכל מכוון לצורך מסוים. לא שאני אהיה עשיר, לא, זאת לא מטרה להיות עשיר או לא מטרה להיות בריא. אנחנו לא באנו לעולם כדי להיות בריאים. אנחנו באנו לעולם כדי לעשות משימה. ואם בשביל קיום המשימה אני צריך להיות בריאות, אז אני אהיה בריא. אולי להפך. חס וחליל לא עלינו. אבל אם זה התיקון, אם זה הצורך, אז זה מה שיגזר. וזה תלוי באדם. זה לא מנחית השם אליך את הגזירה הזאת, אלא זה בהתאם לך עצמך. בסוף שאלות, אני אתן לכם זמן. זאת אומרת, יש תוכנית עבודה אופרטיבית שאתה מבצע בחייך. מפה אנחנו מבינים מסקנה כבר מתבקשת מעליה. כשאנחנו אומרים שאדם נחתם, נכתב ונחתם בראש השנה, כמו שראינו בגמרא, כשאנחנו אומרים את הביטוי הזה, אז מה יוצא? יוצא שמי הוא זה שחותם, כותב וחותם אותנו למשימה שלנו? מי הוא זה שגוזר עלינו את הגזירות הללו? אני חושב שזה מובן גם ככה. זה אדם עצמו. זאת אומרת, אם אני עכשיו אגיד לבן אדם מסוים, אתה רואה פה שקע, אל תיגע. כי אם אתה תיגע בה, אתה תכניס שם אצבע, תעשה שם משהו, אתה יכול לקבל מחת חשמל ואתה יכול אפילו למות. אמרתי, הזהרתי, וזהו. עכשיו אדם הזה מחליט לבדוק אם מה שאמרתי זה נכון או לא. והוא מכניס שם אצבע. אז מי גזר עליו שהוא יקבל מכת חשמל? אני? הוא. אותו דבר, זה אותו עיקרון, גם בכל המצוות, בכל הזרות, כל מצוות עשה ולא תעשה. הקדוש ברוך הוא אמר לנו מה תפקידנו, מה לעשות, מה לא לעשות, מה להימנע, מה אסור, מה חייב, מה מותר, כל זה אמר מראש. עכשיו, אתה עשית כך וכך, אז אתה גזרת על עצמך תוצאה. לא שהשם כתב אותך למשהו, אתה כתבת את עצמך. השם ברא את העולם בצורה כזאת, שהעולם מגיב עלינו. אם אתה עושה משהו, יש לזה תגובה של המציאות. תגובה פיזית, כמו שאנחנו ראינו בחשמל, או תגובה רוחנית, או תגובה נפשית, או תגובה חברתית, אבל יש תגובה. העולם מגיב עלינו. לא כמו בתפיסת עולם היוונית, האלילית הזאת, ששם שום תגובה. גורל קבע, ככה, אתה תתחתן עם אמא שלך, זהו, אין לך מנוס. וזה לא תלוי בך כלום. ומה שלא תעשה, זה לא יעזור. אצלנו בדיוק הפוך. ואכן, אומר על זה אדמור מסלונים, אצלכם במקור 6, אומר על זה בפירוש. ועל ידי זה שהם בוחרים בחיים וטוב, כותבים הם בעצמם, אותם, בספרן של צדיקים גמורים, ונכתמים לאלתר לחיים טובים, וכמו כן, חס וחלילה, להפך. זאת אומרת, גמרא הזאת במסכת ראש השנה, שאנחנו ראינו תחילת הגמרא הזאת קודם, אבל פה זה המשך במקור 3, אמר רב קורספדאי, רבי קורספדאי אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, אחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים מראש שנה עד יום כיפורים, זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים לאלתר. כן, הכל ברור, אבל רק דבר אחד לא ברור. לא כתוב מי כותב, כתוב נכתבים, נכתמים. על ידי מי? לא כתוב. אנחנו בדרך כלל משלימים את המשפט הזה ואומרים, זה בית דין של מעלה כותב אותנו ודאי. זה הקדוש ברוך הוא כותב אותנו. זה פמליה של מעלה דן אותנו. זה כל מה שתרצו, רק אדם לא יחשוב אף פעם על עצמו. אבל אנחנו מבינים שזה לא יכול להיות שזה כך, אלא ודאי שיש בזה אחריות מלאה של אדם, והוא, לפי רבי מסלונים, זה שכותב את עצמו. בהסתכלות שהכל מן השמיים, כמו שאמרתי קודם, כן, בהסתכלות האלילית, שהכל מן השמיים, שם זה גם הכל סתמי. אנחנו אומרים שלא, ודאי, ישנה משמעות למעשיך. אתה משפיע על גורליך. זהו. עכשיו, שאלנו הבא. אם אנחנו אלו שכותבים את עצמנו בספר החיים או בספר המתים, עכשיו נשאר רק לברר מהו הספר הזה. מה הנמשל? אנחנו מבינים הרי שזה לא מדובר על ספר, כי כנראה הגיעו גם בשמיים לעידן של מחשבים דור שלישי ופלאפונים ו-MP3 וכל זה. מה הקדוש ברוך הוא צריך ספר? ברור ששום דבר לא נכתב בשום ספר. אלא זה אליגוריה, זה משל, זה איזשהו סמל למשהו, נכון? ברור שאין שם שום ספר. אז מה זה ספר? מה נמשל? ואני חושב שלפי ההיגיון שאנחנו דיברנו עד עכשיו, ומה שהבנו כבר רוח הדברים, אז זה כבר מתבקש מאליו לומר שהספר הזה, שבו הכל נכתב ונחתם, זהו אדם עצמו. אתה הוא הספר. זאת אומרת, למעשיך יש תוצאה ויש השפעה גם על העולם כולו וגם על עצמך. אדם רע הוא יוצר על נפש שלו ועל האישיות שלו איזשהו רושם, שהרושם הזה הוא דבק חזק באדם. וזה שרושם נוצר על החיים שלך, על האישיות שלך, על הסביבה שאתה חי, על החברה שאתה נמצא, על המשפחה שלך ועל האנשים שיותר מעגל יותר רחב וכו' וכו', הרושם הזה שאתה יוצר אותו, זה נקרא שאתה רושם בספר, או נכתב, אתה כותב את זה בספר. ואכן, אנחנו רואים את זה במקור 8. אומר יבץ, ואם תאמר, הרי אני כבן 70 שנה וימי שנתנו כבר נשתקחו, אינו כן, כי מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, זה, מה שאתה עושה זה משאיר רושם במציאות. וזה נקרא שזה בספר. ומהו הספר הזה? נפשו של האדם. זה הספר. יש מין מיתוס כזה שאומרים שאדם יכול להיות אדם רע, ואצלו הכל בסדר. מה שחזל קראו לזה רשע וטוב לו, צדיק ורע לו וכו'. וזה כמובן מדבר על רשע שאינו גמור, צדיק שאינו גמור וכו'. אבל בפועל, במציאות, זה לא כל כך קורה. רשע בדרך כלל לא טוב לו בחיים. זה אפילו מטביע רושם על הפנים שלו. הרבה פעמים חז"ל עומדים על זה ואומרים שיש מישהו שיש לו פנים של רשע. ולא רק על הפנים, על הכל, זה עושה רושם על החיים, אדם שהוא רע. אומר על זה מהר"ל, תסתכלו במקור 8ג. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. עכשיו אומר על זה מהר"ל, הרי ביאר כי כאשר ידע שכל מעשיו נרשמים בספר, אינו בעל די חטא. והספר הזה הוא האדם עצמו, שבו ירשמו חובותיו וזכויותיו. וכולי וכולי. אותו עיקרון אומר מהר"ל בדרך חיים, במקור 8ב. אבל אדם מפני מעלתו הוא עצם העולם, ואם אדם ומעשיו טובים יש כאן ציור משובח וטוב וכן להפך, אם אדם רע שיש כאן ציור בעולם לפי עניין האדם נרשם בעולם הזה, בעולם, וזהו הספר שנכתב בו הכל. לא רק על עצמך אתה משפיע, לא רק על חייך אתה משפיע, אלא גם על העולם אתה משפיע. העולם, כמה שהשפעה יותר גדולה, ככה רושם יותר גדול וכו'. אותו דבר אנחנו רואים ממש במילים עוד יותר ככה, מאוד ציוריות, איך אומר את זה שפת אמת ב-8א. במעשה אדם עושים רישומות בנפש ורוח ונשמה. וזהו עיקר הפירוש, וכל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, אנחנו אולי יכולנו לומר, לא, זה נכון שאפשר לפרש כל מעשיך בספר נכתבים שזה אדם עצמו, אבל העיקר הזה, זה לא אתה. עיקר הפירוש זה משהו אחר, יש איזשהו ספר חיצוני, יש איזשהו ספר זיכרון אלוקי, ספר שמימי כביכול, כן? אז תשימו לב, שפת אמת אומר, לא, לא, זה עיקר הפירוש. זה לא פירוש צדדי, זה לא אחד מין איך היא תמצא כזה, כן? שאפשר קימצא כזאת להעמיד שבה אתה תסביר הכל, לא? הוא אומר, זה עיקר הפירוש וכל מעשיך בספר נכתבים, כמו שכתוב, צדיק זכויותיו וחוקים חוקים על עצמותיו ורשע עוונותיו חוקים וכו'. זאת אומרת, על עצמיותך אתה משפיע במעשיך. עכשיו, מה שאנחנו מבינים, שכמובן שהקדוש ברוך הוא מתאים אלינו מקרים כאלו ואחרים, לא סתם בהתאם למה שאנחנו עושים, אלא בהתאם למשימה מסוימת. זאת אומרת, זה לא אומר שאם אדם עשה איזושהי עבירה, אז הוא בהכרח ישבור רגל. זה ודאי זה לא עובד בצורה כזאת. אנחנו רק אומרים שהקשר בין מעשיך ובין מה שקורה לך, הוא קשר ישיר. הוא קיים, נגיד ככה, לא ישיר, הוא קיים. מה הכי טוב בשבילך? זה ודאי אדם לא יודע. זה הקדוש ברוך הוא יגזור עליו. אבל גם אחרי שהשם גוזר את הגזירה הזאת, גם כשהכל נכתב ונחתם, עדיין, זה רק דעה של, כמו שאנחנו ראינו, של רבי מאיר, של רבי יהודה, ואחר הגמרא שם מדייקת ומגיעה למסקנה שזה גם דעתו של רבי ישמעאל. אבל באותו מקום אנחנו ראינו שכתוב שלפי רבי יוסי, דנים את האדם לא רק בראש שנה, אלא כל יום, ולפי רבי נתן, כל רגע, כל שעה. זאת אומרת, גם אם יגזרו אליך גזירה בראש השנה וביום כיפור, גזירה מסוימת שביום כיפור זה ייחתם, אפשר לראות את כל הגמרא הזאת כביכול כמחלוקת בין רבי יוסי, רבי נתן, רבי מאיר, רבי ישמעאל, רבי יהודה. אבל אפשר לראות כמשלימים אחד את השני. וייתכן מאוד להבין את הגמרא שהגזירה אומנם נגזרת בראש השנה ונחתמת ביום כיפור, אבל לפני ביצוע של הגזירה הזאת, באותו יום ידון את אדם מחדש. ולמרות שדן אותו באותו יום מחדש, יכול להיות שברגע אחד לפני שזה יוצא לפועל, גם אז יש עוד פעם דיון מחדש. זה לא אדיפוס, זה לא מכתוב, זה חז"ל אומרים זה בפירוש. ומה זאת אומרת שדנים אותך כל רגע מחדש? שאתה הוא זה שכותב, אתה הוא זה שקובע. זהו. עכשיו לסיום, מה שנשאר לנו, אני אתן זמן לשאלות עוד רגע אחד. מה שנשאר לנו לסיום, להבין דבר אחרון. אנחנו בדרך כלל ככה מקובל בעם ישראל לאחל אחד לשני כתיבה וחתימה טובה. מה אנחנו מתכוונים בדרך כלל? בדרך כלל מתכוונים שאתה תקבל משהו שלא מגיע לך. מה זאת אומרת כתיבה וחתימה טובה? לא מגיע לך, אבל שהשם ייתן. סתם. וקשה מאוד לקבל את הגישה הזאת. במיוחד שיש, כן, יש כל מיני ביטויים, אנחנו אומרים, יש נוסחים שונים, אבל יש נוסח כזה באבינו מלכנו, אז יש נוסח כזה, אבינו מלכנו, כתבינו בספר תמימים וצדיקים. כן? הוא כולו מאוד לא תמים. יושב כזה סוחר ממולח עם שרשרת זהב כזה וקונה ומוכר כל העולם כולו, והוא רק אומר, כתבנו בספר תמימים. הוא מאוד רוצה להיכנס לספר תמימים, כי שם זה, תתן לזאב להיכנס לעדר כבשים. הוא הרבה ייתן בשביל להיכנס לספר תמימים, יסדר שם את כולם. מה, בגלל שהוא יושב ואומר, כתבנו בספר תמימים, אז זה באמת מה שיקרה לו, הוא יכתב שם בספר הזה, לא יעלה לדעת כזה דבר. אלא מה צריכה להיות כוונה, ואני חושב שזה בעצם הכוונה האמיתית של האמירה, כתבנו בספר, או תיכתב ותיחתם לחיים טובים ושלום וכל זה, מה פירוש הדבר? אם אנחנו הבנו עד עכשיו שהכתיבה היא כתיבה שלך, והספר הזה זה אתה, אז בעצם אנחנו מייחלים אחד לשני שתהיה לך עבודה טובה, שאתה תעבוד טוב, אתה תחזור בתשובה, אתה תתקן, אתה תתעלה, אתה תשפר את מעשיך, וכתוצאה מזה אתה תכתוב את עצמך לכתיבה בספר הצדיקים. אתה רוצה להיות תמים, רוצה להיות צדיק, אתה רוצה להיות... אז זה מה שאנחנו בעצם מייחלים אחד לשני. לא אומרים שיהיה לך משהו סתם, שלא מגיע, בחינם, סתם. לא, אנחנו מתכוונים שאתה תשתדל, תעבוד. וזה מה שאנחנו בעצם צריכה להיות כוונה. כשאומרים אחד לשני, גמר חתימה טובה, תעבוד טוב. ועל ידי זה יהיה לך כתיבה וחתימה הזאת, יהיה ספר תמימים וצדיקים. זהו, עכשיו שאלות, כן בבקשה, כבודו. לא, לא, זה בסדר גמור. הישיבה, מי שמכיר, ישיבה, שואלים בצורה חריפה, אש. זה דווקא, אני מזמין את כבודו לבוא לשיעורים שלי במכון מאיר, ושאלות כאלה זה השאלות הכי טובות. בצורה חדה, חד משמעית, חריפה, טוב מאוד, ברוך השם. רואים שכבודו כנראה 61 שנה השתדל מאוד ללמוד טוב. אז התשובה היא כזאת, זה שזה בלבל או שזה שינה את ועשה מהפך או שינה שינוי גדול למה שחינכו את כבודו, אז זה רק מראה שהיה שווה לבוא לכנס הזה. תארו לעצמכם שעכשיו הייתי אומר לכם משהו שאתם שמעתם כבר 61 שנה, הייתם יוצאים מפה והיו אומרים, כן, שיעורים טובים היו מאוד. וזהו. רק דבר אחד אני רוצה לדייק, שתבינו אולי, כל מה שאמרתי פה במשך השעה האחרונה, לא אמרתי דבר מדעתי. כל מה שאמרתי כתוב לפניכם בדף מקורות, ואם יש לכם טענות לרמב״ם, באמת לא תצטטו אותו, אבל תדעו לכם שהרמב״ם אומר את הדברים הללו בצורה חד משמעית, ביד החזקה, בהלכות תשובה, פרק ה', הלכה ב', וכל מה שאנחנו ראינו, אז באמת אנחנו, סימן שעדיין יש מה ללמוד גם בגיל הזה, וזה גם היגיון. וכי ייתכן אחרת, וכי יעלה על הדעת שזה לא כמו שאני אמרתי. תבואו למכון מאיר. כן, בבקשה.
אם אדם נידון מחדש לפני ביצוע גזר הדין, בשביל מה הדין שלו?
כן, נכון, שאלה טובה מאוד. בשביל מה הדין בראש השנה אם הוא כבר מראש נידון, אם הוא נידון גם ברגע האחרון? התשובה היא שנותנים לנו 40 יום להתכונן ולהגיע לשיא שאנחנו יכולים להגיע. לשיא. אם ככה דנים אותנו בכל יום, אז אדם יש לו יום חלש, יש יום חזק, יש לו נפילות רוחניות. ככה מודיעים לנו, אתה עושה סליחות, אתה חוזר בתשובה, אתה מתקן, אתה מתעלה למקסימום שאתה יכול להגיע, וכשאתה מגיע למקסימום, אז שם דנים אותך בשיא. אתה יורד, בסדר, אבל היה לך שייכות למדרגה הגבוהה הזאת. עוד שאלה, כן, אני חושב שהיית ראשון, אז אני לא נתתי. כן, בבקשה. משימה שהיא תלויה, אחר כך ביצוע משימה תלויה, זה אותו דבר, נכון, בשביל מה אתה באת לעולם, לא אתה קובע, זה נכון, כן, זה מכתוב, אבל לא החיים שלך מכתוב, זה המשימה הכתובה, זאת אומרת, זה אותו דבר מה שאמרתי קודם, שהכל בידי שמיים, כן, מה שחזר אומרים, הכל בידי שמיים, חוץ מבחירה חופשית, זאת אומרת, גובה שלך, צבע עיניים שלך, IQ שלך, הורים שלך, תקופה שלך, לא אתה קובע, זה מכתוב. אבל העיקר האדם, מה שהוא נידון, זה כן. אבל העיקר החיים שלך שאדם נידון, זה בבחירה שלו. כן, בבקשה, עוד סליחה, כן, בבקשה, שאלה. כן, כן. הקדוש ברוך הוא מתאים אירועי חייך אליך, בהתאם אליך. עוד פעם, קורה לך משהו בהתאם למה שאתה. מה יקרה, אתה לא קובע, אתה לא יכול לדעת מה יקרה. אבל שזה מותאם, אבל מה שקורה הוא מותאם אליך אישית, זה הכתיבה בחתימה טובה. מה יקרה, אנחנו לא יודעים, וזה זה בעצם חלקו של ריבונו של עולם. רושם של החיים שלנו על נפש שלנו. פה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את היכולת הזאת להשפיע על חיינו. כן, בבקשה. חז וחלילה. תורה ניתנה לנו סתם ככה. כל חז"ל, כל מפרשים אומרים, כיוון שהיינו בתחתית ההר, כאיש אחד בלב אחד, זכינו ליכולת הזאת לקבל תורה במדרגה הזאת, ככה רש"י מסביר שם. כיוון שהגענו למדרגה הזאת, אז קיבלנו את התורה, גזירה לעשרת הרוגי מלכות, אז זה כל הסיפור שם, רבי חנינה בן תרדיון, שהייתה גזירה שיהיה כך וככה, שלא ילמדו תורה. והוא הלך בכוונה, בחר לשבת ללמוד תורה, והוא ישב ולימד תורה ברבים, וכתוצאה מזה הוא הרגו אותו. שם כל הסיפור הזה במסכת עבודה זרה וכו'. אותו דבר, רבי עקיבא, כיוון הוא זה שבחר איך הוא מגיב, הוא היה יכול אחרת. הוא זה שתלמידים אומרים לו, עד כאן, והוא בוחר להגיד קריאת שמע, נשמתו יוצאת באחת, הכל זה אינטראקטיבי. ואם הוא לא היה במצב כזה, אז היה טעם לתת לו גזירה מן השמיים? סליחה, כן, עוד שאלה? כן, בבקשה. בהתאם לאדם. סליחה, כן, בבקשה, כן. חתימה זה שזאת התוכנית. מכאן והלאה אתה יכול עכשיו להגיב, לשנות, זה, יש תוכנית עבודה, תוכנית אופרטיבית. ומכאן והלאה יש כבר שינויים. אבל לפני כן אין. כן, בבקשה. כן, כן, דברים טובים, הכל, הכל בהתאם לאדם. זאת אומרת, העיקרון הוא טוב, דברים טובים, רעים, הכל בהתאם למה שאתה, לא סתם. נו, אז יפזר, ישנה. בצורה כזאת שהיא כבר, כמו שגמרא אומר שם, זה גמרא בתענית, אם אני לא טועה, אתם מצטטים. אז יש הסבר שם, שזה גשם ירד במקום כזה, שזה בעצם מבטל את המהות של הטוב. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל מבקשים ממני פה, קיבלתי פתק להשאיר טעם של עוד. אז אולי זה באמת בנימה האופטימית הזאת אנחנו נסיים, ובאמת אם נשאר טעם של עוד, אז תבואו למכון מאיר, יש לו שם הרבה זמן, הרבה אפשרויות לדבר, ומי שמאוד מאוד בוער לו, אז אני פה בחוץ פנוי לשאלות, ואפשר לסיים בזה שאני מאחל לכם, אני מברך את כולכם ומאחל לכם שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספר תמימים וצדיקים לאלתר, כן יהיה רצון, אמן סלע, וכל זה במובן, רק במובן הזה שאמרנו, למדנו אותו פה קודם. עבודה טובה, בהצלחה. של מי השעון?